לפני כמה שבועות דיברנו בפרק על קולונל סנדרס.
קולונל סנדרס.
מ-KFC, והרבה מאזינים שלחו לנו, וגם ראינו בעצמנו את זה שאמור לעלות סרט טלוויזיה, שהוא בעיקרון סרט רומנטי, רק שהדמות הראשית היא קולונל סנדרס.
כן, טיפוס מאוד רומנטי.
כן, סרט שממומן כמובן על ידי KFC כפרסומת והכל, בחיכובו של מריו לופז, הזכור לנו מהצלצול הגואל.
מריו לופז?
כן.
רגע, מה הוא היה בצלצול הגואל?
אני לא זוכר את השם של הדמות עכשיו.
סלייטר? יש מצב?
אני לא, סלייטר היה לבן מדי.
היה לבן, אני כבר לא זוכר בכלל.
אני בודק את זה בזמן שאתה מדבר.
אין בעיה, מה שבטוח שהסרט הזה...
כן, אייסי סלייטר.
הוא לא היה לבן, הוא לא היה לבן.
נכון, נכון.
בגלל זה זרקתי את השם שלו, ואני לא זוכר שמות של אחרים. הסרט הזה יהיה בטוח finger licking good.
כן. מה, זק מוריס, אתה לא זוכר? זק מוריס, כאילו הדמות הראשית.
אני זוכר רק את השם הזה.
וסקריץ'.
סקריץ', נכון, סקריץ'.
וואי. וכמובן...
סקריץ' היה אשכנזי שלהם.
וכמובן קלי קפאוסקי.
קלי קפאוסקי.
כן. הדמות של טיפני אמבר טיסן.
תשמע, אני באמת, באמת, זה קצת חורג ממה שאני זוכר.
מאוד אהבתי אותה בצעירותי.
בצעירותך.
כן.
אתה חשבתי שאתה טיפוס יותר של אלכס מק, כזה.
וואו, כמה שאהבתי את אלכס מק. לריסה או ליינק.
אוי, כן. לריסה, היא הייתה בזה, קלריסה או משהו כזה.
קלריסה? לא, קלריסה זאת מליסה ג'ון הארט.
היה איזה משהו אחר שהשחקנית הזאת עשתה? לא קלריסה, לא יודע. לריסה מסבירה? לא יודע, משהו כזה. anyway
אני חייב לבדוק
לאלו מכם ש לא עד כדי כך זקנים אני בינתיים אספר לכם זאת שקובי בודק שהאינסטגרם שלנו תופס תאוצה אנחנו עוד רגע עוברים את ה-2000 עוקבים אז בואו תעשו לנו פולו וזה יהיה ממש סבבה ובלי קשר ממש ממש תודה למי שתומך בנו בפטריון מוזמנים כמובן לעשות את זה קובי מצאת בינתיים
היא שיחקה בסרט 10 things I hate about you
אגב ככה אליס עושה פרה
רציתי לסיים את עניין KFC בזה שבנוסף לסרט שכחתי לציין בפרק שלפני כמה חודשים KFC הוציאו משחק חינמי שאתה יכול להוריד בסטים שהשם שלו זה I love you Colonel Sanders
מה?
זה משחק שהוא, אתה מכיר את המשחקים היפנים האלה שהם כזה dating simulator, שאתה כזה פוגש דמויות ואתה מתחיל איתן ואתה יכול לפתח יחסים וכאלה.
כמו סאבסט מאוד מאוד קטן של סימס, מאוד קטן.
זאת נישה, אבל נישה מצליחה, וכאילו המטרה של המשחק הזה זה להתאהב בקולונל סנדרס.
תשמע, זה מתחיל טיפה להדאיג. הזכרת לי, אבל אפרופו משחקים הזויים בסטים, האמת, שתף את התמונה הזאת דרחוף, זה מעולה. זה פשוט גרסת, איך זה נקרא הציורים האלה, היפנים?
כאילו גרסת האנימה.
גרסת האנימה של קולונל סנדרס.
זה מדהים.
משחקים הזויים בסטים. הייתי פעם בסיטואציה, לא ניכנס לפרטים, עבדתי בחברת גיימינג, והיינו צריכים חשבונות סטים, הרבה חשבונות סטים, אבל הם היו צריכים להיות בתשלום, זאת אומרת שקנית לפחות משחק אחד, אז חיפשנו את המשחק הזול ביותר שאפשר לקנות בסטים, באותו זמן זה היה משחק בשם Blood and Bacon. אוקיי? זה בגדול, אתה ספונד, כאילו אתה פשוט מופיע באמצע איזה חווה כזו, שיש שם מלא חזירים, תוקפניים בטירוף, שרוצים להרוג אותך, ואתה עם שוט גם אתה יורה בהם. זה עולה איזה חצי דולר, או משהו כזה. זה העלות של המשחק, לא ממליץ בכלל. אבל שתדע שיש כזה משחק בסטים.
חפשו, אם במקרה מישהו מהמאזינים שלנו רכש את המשחק Blood and Bacon, שילחו לנו.
כן.
לתיבת האינבוקס שלנו.
או שתשקיעו איזה חצי דולר, וצלמו את עצמכם משחקים Blood and Bacon.
אל תעשו את זה, זה נשמע גרוע מאוד.
נורא והיום.
קול, מה עוד שנתחיל?
יאללה.
היי! שלום.
אהלן.
ברוכים הבאים לעוד פרק של.
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיה.
אני קובי מלמד.
יופי, יופי לך.
מגניב. כן, זה לא רע. לא רע. נחמד לי.
כן, היו עוד אופציות, אבל זה מה שיצא. יצא לך קובי.
יצא לי יעקב בעיקרון.
הלו יעקב.
אז מה שלומך?
שלומי, אתה יודע, מתחשב בהכל. טוב מאוד.
אוקיי.
מה אתה רוצה שאני? עוד פעם אוריד, שפעם נגיד, כואב לי פה, כואב לי שם.
יש לי פריקות חוזרות.
יש לי פריקות חוזרות בקצב. יש לי, זה גם פריקות, לא, זה גם בקרסל, יש לי בקרסל, יש לי נקעים חוזרים.
לי יש באמת נקעים חוזרים.
כן?
אז אני מבקש לא ללגלג. האמת שהרבה זמן לא היה לי, ובדרך כלל כשאני אומר את זה, זה קורה כמה שבועות אחרי. אז כאילו,
ואז מה, אתה כזה מדדה? אתה עם איזה קאב?
לא עם קאב.
לא נדרש.
לא, אבל, אבל כן יש לי כזה מייצב.
אני מציע שתתייעץ עם הרופא שלך.
שיחה מאוד אשכנזית.
מאוד, מאוד.
כן. קול, מגניב. משהו לפני ענייני חסויות פתיחים וכו'.
תשמע, מה אני יכול להגיד? שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. לא יודע, מה מפרחים המצבים האלה? מבחינתי אני אשתה פה איזה כוס סודה ואתה תזרום איתנו לחסויות.
טוב, מגניב, אז הפרק הוא בחסות ג'ין ביף איטר, שאחד הג'ינים האהובים עליי, וזה כיף גדול שהם איתנו. ביף איטר זה אחד הג'ינים הוותיקים והמוערכים ביותר בעולם, ומיוצר באותו המתכון שפותח בדיוק לפני 200 שנה. ועכשיו באתר בלנד COIL, מבצע במיוחד בשבילכם, חבר'ה, כל מארזי הקוקטיילים של ג'ין ביף איטר, יש איזה 6, אם אני לא טועה, כולם ללא דמי משלוח. אליכם הביתה, יש שם ערכות להכנת ג'ין אנד טוניק מרענן, או מארז של ביף איטר פינק פירותי מתקתק כיפי כזה עם ורדים ולימונדה, למתקדמים מבינינו, יש אפילו גרסה מיוחדת של בקבוק הפרימיום ביף איטר 24, חתום על ידי המזקק הראשי של ביף איטר, שזה מגניב. ההנחה חלה אוטומטית, לא צריך קוד קופון, לא צריך שום עניינים מיוחדים, המבצע תקף לכל חודש דצמבר, וואלה, קיבלנו מארז כזה, היה כיף, היה טעים, היה פנן, יש שם כל מה שצריך בשביל קוקטייל טוב, לכו על זה, תהנו, תעשו את זה, כן, כמובן. בפיטר, שדרגו את הג'ין אנד טוניק שלכם.
שני עניינים שאני רציתי ככה להעיר על הדבר. אחד, האם אתה חושב שהמזקק הראשי היה מוכן לחתום לי על החזה?
שתיים,
אני חושב שאם בשנה הבאה נגיד, אם היינו עושים את החסות הזה, זה היה משמעותית פחות מרגש, כי זה היה 201.
כן, זה ליטרלי 200 שנה, כאילו על הבקבוקים כתוב 1820.
בגלל זה אני תמיד אומר שתזמון זה עניין של טיימינג.
כן, תודה רבה שייקה.
anyway.
בנוסף לזה, הפרק בחסות הפטרונים האהובים שלנו מפייטריון, כפרה עליכם, הלל עזרא, גדי גינצבורג, ערן קרסו, דניאל כהן ושי סיוון, אוהבים אתכם אחד-אחד, כפרה עליכם. אם גם אתם רוצים לתת את שמכם לפרק, לקבל סטיקרים וכל מיני תופינים, הצטרפו אלינו בפטריון.com/מה יש בזה.
מומלץ בחום.
יס.
תודה רבה לתומכים באמת, וברשותך יעקב נעבור לחוקי הפורמט.
קדימה.
קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות החשמה מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שמע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא נערוך שום דבר, נעשה את הכל בטייק אחד.
טק אחד.
טק. אפשר למסור דש?
לא, אי אפשר למסור דש.
אז תשכח מזה שם גנרי כלשהו שלו לכרגע. בוא נתחיל.
קדימה. קולטון הריס מור נולד ב-22 במרץ 1991 במאונט ורנון, וושינגטון.
Tell me more.
Tell me more, tell me more. הסרטון, אולי סרטון היוטיוב האהוב עליי אי פעם, אני בטוח ששלחתי לך אותו בעבר, זה השיר הזה, Tell me more, tell me more, ואז חותכים לסמיול אל ג'קסון בספרות זולה, כשהוא אומר, Does he look like a bitch?
וואו, כן, זה מעולה.
זה מושלם.
בכלל, כל דבר שמשלב את הסצינה הזאת.
כן. אז קולטון הריס מור, הוא גדל בקמנו איילנד, וושינגטון, אי ממש במדינת וושינגטון, שהיה מאוד מאוד ירוק, עם המון שטחי טבע פתוחים. קולטון בילה הרבה מהילדות שלו בחוץ. היו ימים שלמים שהוא פשוט כאילו היה יוצא מהבית, הולך מבלה באיזה ביער שליד, או משהו כזה, חוזר רק לישון בבית, כאילו כזה. ההורים שלו לא היו ביחסים טובים. אמא של קולטון, פמלה, הייתה אלכוהוליסטית ובדרך כלל גם מחוסרת עבודה. במהלך ההיריון עם קולטון היא ישנה ושתתה מלא. אבא שלו, גורדון, היה מסומם ושיקור ובילה זמן בכלא כשקולטון היה מאוד צעיר.
איזה יופי של תא משפחתי.
כן. ממש חממה לילד.
ממש.
כנראה שממש היה אפקט חממה גם בבטן שהוא עוד היה שם.
קיליית חממה, עשו לו שם.
הם מעולם לא התחתנו, גורדון ופמלה, והם נפרדו כשקולטון היה תינוק.
אז הוא ממזר.
כן.
אז לא יודע למה זה כל כך מרגש אותי.
זה לא מעניין, אבל זאת מילה יפה.
אבל זאת מילה יפה.
זאת מילה יפה כדי לתאר משהו ממש מיותר.
תראה, במשחקי הקס נגיד זה ביג דיל, כאילו, הוא ממזר. טוב, אוקיי.
מה אני עושה?
מה עם המילה ממזרתה?
או, ממזרתה זה יפה מאוד. סבא שלי היה אומר...
איך את ממזרתה?
לא שמעתי את זה הרבה זמן ממנו, אבל אני חושב שהוא התעדכן. פמלה התחתנה עם גבר בשם וויליאם, וקולטון ממש ממש אהב אותו. וויליאם כמובן היה מכור להרואין.
זה כנראה הבנו את הטייפ שלה.
כן, והוא מת כשקולטון היה בן 7, אז הדמות האבאית שהוא אהב נעלמה לו. פמלה וקולטון עברו לגור בקרוון וחיו מקצבת הנכות שפמלה קיבלה, בעקבות אירוע שבו גורדון הרביץ לה, הפיל אותה על הרצפה ושבר לה כמה עצמות בגב.
That's nice.
זמן קצר לאחר מותו של וויליאם, פמלה וגורדון חידשו את הקשר ביניהם. כשקולטון היה בן 12, אביו גורדון נעצר שוב לאחר שהפיל את קולטון לרצפה ותפס אותו חזק מסביב לצבא. אבא.
אבא. תתה.
וזה קרה אחרי שקולטון לא רצה ללכת לעל האש המשפחתי.
אתה מבין? אתה מבין שלכל דבר יש סיבה ותוצאה. אתה רואה מה הוא גרם לו לעשות.
תודה, טיילור. גורדון בילה כמה חודשים במאסר, ואיכשהו יצא משם הוא פשוט עבר ללאס וגאס, ונעלם מחיי המשפחה ולא חזר יותר בחיים. אמא פמלה כעסה מאוד על קולטון, כי הוא הלשין לרשויות על זה, על מה שאבא שלו עשה לו.
יש סולם ערכים, ובראשון זה אל תלשין. אחרי זה, אלימות, זה
כל תמיד הכל חוזר לזה. חבר'ה, תלמדו לקחים מהתוכנית שלנו. פמלה איבדה את זה לגמרי אחרי שגורדון עזב. היא בזבזה את כל הכסף על אלכוהול וסיגריות, בזמן שקולטון פשוט היו ימים שהיה נשאר רעב בבית, כי לאמא שלו לא היה כסף לאוכל. כשהיא ממש הייתה כועסת עליו, היא הייתה צורחת עליו ושוברת לו את הצעצועים. כאילו בפנים.
הם השנה.
רשויות הרווחה היו בבית עשרות פעמים, אבל קולטון פשוט נשאר בבית.
כי המערכת עובדת, אתה מבין? היא פשוט עובדת ועובדת בשבילך.
היא טענה אחרי זה שהיא ניסתה להכניס אותו לאיזה פנימייה או משהו כזה, אבל הם לא הסכימו לקבל את הביטוח שלו או משהו כזה. כאילו, עניינים בירוקרטיים כאלה
אפילו
של...
אפילו בשביל להיקשל בלגדל את הילד שלך, אתה צריך כסף, כאילו?
I guess.
וואו.
פמלה אמרה שהבן שלה תמיד היה מאוד חכם ומוכשר, אבל לדבריה, למרות היכולות שלו, תמיד ידעתי שמשהו לא לגמרי בסדר איתו, יש לו סוג של איזה ניתוק כזה.
טוב.
היא סיפרה שכשהוא היה בן 2-3, הוא היה לפעמים נעמד צמוד לקיר, ופשוט נוגח בקיר שוב ושוב ושוב, כזה. בבית הספר הוא בעיקר היה רב עם המורים, ואז יושב מחוץ לחדר של המנהלת, כי זה עונש אפקטיבי. אבל בבית הוא היה מאוד מאוד מרוכז, בעיקר בהרפתקאות שלו מחוץ לבית, ובספרים שקשורים לטיסה ולמטוסים. מאוד 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 היה בקטע של טיסה, של איך מטוסים עובדים, של איך טסים וכאלה, כאילו נכנס לזה. מצד שני, באמת
אף הוא... על זה, אפשר להגיד.
אבל כאילו, הוא באמת לא היה הרבה בבית, כי הוא היה פשוט, הוא בדרך כלל היה לוקח איזשהו ספר כזה, ופשוט רץ החוצה ונעלם. חצי שנה לאחר שאבא שלו עזב, קולטון בן ה-12 נעצר לאחר שפרץ בשעות הערב לבית הספר שבו הוא למד, וגנב משם לפטופ וחבילה של דיסקים לצריבה.
תשמע, אם אתה כבר נכנס לגנוב משהו, שזה יהיה דבר שווה כמו דיסקים לצריבה.
תשמע, באותה תקופה, תחילת ה-2000, זה היה חתיכת דבר.
אני גאה לומר שאני מהראשונים שהיה להם צורב בשכונה.
וואלק.
וזה הפך, זה היה מקור להמון עניין. אתה יכול לצרוב לי את זה, אתה יכול לצרוב לי את זה. היה את הדיסקים שאתה יכול לצרוב בשני הצדדים.
כן, וואו, כשלי היה את זה, הייתי הכי מבסוט.
אבל איזה פה תכתוב מה יש, מה, על קופסה? זה היה כל מיני אתגרים בתקופה ההיא.
הוא הודה באשמה וקיבל 56 שעות של עבודות שירות, בכל זאת ילד בן 12. לפני יום הולדת 13 שלו, הוא הספיק לייצר על 3 מקרים אחרים של גנבות או פריצות. חברו הכי טוב של קולטון, ויש כאלה שיגידו שהוא החבר היחיד שלו, היה בחור שלמד 2 שכבות מעליו, ויש לו את השם באמת הכי כאילו, מצד אחד השם הכי מגניב, מצד שני השם הכי רדנקי בעולם, ואני מקווה שאתה מוכן, אוקיי? שים לב. הרלי דיווידסון איירון ווינג.
איזה יופי, איזה שם ווייט טרשי בטירוף. איירון ווינג אמרת בזה?
איירון ווינג זה שם המשפחה של המשפחה שאימצה אותו, הוא אומץ על ידי משפחה ממוצא נייטיב אמריקן כאילו, אז שם המשפחה שלהם זה איירון ווינג, אז הוא הרלי דיווידסון איירון ווינג. ואני רוצה להגיד לך שבראיון איתו שהאזנתי לו, הוא נשמע בדיוק כמו שבן אדם בשם הרלי דיווידסון איירון ווינג אמור להישמע.
אני חושב שיש לי איזשהו מושג, כאילו, איך הוא נשמע.
כאילו בדיוק קצב הדיבור והמבטא המושלמים לזה. הרלי לימד את קולטון איך לפרוץ מנעולים ואיך למכור סחורה גנובה ובעיקר איך לא להתאפס. הוא סיפר על קולטון בריאיון, הוא רוצה את אותו הדבר כמוני, כסף. הוא פשוט רוצה הרבה כסף. הוא רוצה לשבת על הרמה של שטרות, לזרוק אותם באוויר ולראות אותם נופלים. היו ימים שפרצנו לאיזה 15 או 20 בתים בלילה אחד.
תשמע, הוא היה בעניין גם, כנראה של 3 תקפים. כסף, כסף וכסף.
כן, הרלי דיווידסון איירון ווינג מחלוף. המשטרה עלתה על קולטון די מהר. הוא השתמש בכרטיס אשראי גנוב כדי לקנות ציוד מחשוב ב-$4,000. השוטרים מצאו מקום מסתור ביער שסמוך לבית שלו, שם הוא החביא המון ציוד שהוא גנב. זה כאילו, היו שם, היה שם night vision goggles בשווי של אלפי דולרים.
אמרל.
ומחשב, ובאמת כמה כוננים קשיחים חיצוניים, וכאילו...
גונב דברים מאוד ספציפיים. מלא דברים.
כן, ואז הוא כאילו קונה מלא ציוד מחשוב ודברים שיעזרו לו לראות בחושך וכאלה.
מה הוא עושה? מה זה? למה? לאן זה הולך?
אני מניח שהספציפית, המשקפות האלה של ה-Night Vision, זה פשוט כדי לתחזק עוד יותר את את הפריצות והגנבות שלו.
את הפריצות, כן. זה כלי עבודה בעצם.
כן.
הוצאה מוכרת.
כנראה. אבל בכל פעם שהשוטרים ניסו לתפוס אותו, הוא הצליח לברוח. עכשיו, קולטון, בגיל 15, הוא היה 1.95 מטר ו-90 קילו, כאילו, והוא היה בכושר היסטרי.
בגיל 15?
כן.
מה זה, מקרר?
הוא בחור ממש גדול ומאוד מאוד חזק ומהיר ובכושר. כאילו, אטלט טוב. אז כאילו, כל פעם שהמשטרה, ואתה יודע, אתה מכיר את הקלישה של השוטרים, במיוחד בכזה שכונות קטנות וכאלה, הוא פשוט בורח, הוא פשוט רץ יותר מהר ויש לו יותר סיבולת, אז הם לא מצליחים לתפוס אותו.
יפה מאוד.
הקהילה בקמנו איילנד הייתה בהלם שדבר כזה יכול לקרות אצלם. אנשים סיפרו שכשקולטון והרלי התחילו את מסע הפריצות שלהם, העבודה שלהם הייתה מאוד פשוטה, כי כאילו אף אחד לא נועל את הבית, ואפילו יש אנשים שמשאירים את המפתח של האוטו בתוך האוטו, כזה. כאילו, אתה יודע, השכונה ששום דבר לא קורה בה אף פעם, כזה. אז הם באו ושוברים את זה, ופתאום אנשים מתחילים לנעול את הבית, ולקח את המפתח של האוטו וכאלה. לילה אחד בפברואר 2007, הוא עוד לא בן 17, כמה תושבים שמו לב לאורות הדולקים בבית הנופש הסמוך, שבדרך כלל נשאר ריק במהלך החורף. המשטרה הקיפה את הבית, וקולטון נתפס. יומיים לאחר מכן, הרלי הסגיר את עצמו למשטרה. הרלי הורשע בפריצה ובגניבה, ובילה כמעט שנה במעצר. זמן קצר לאחר השחרור, הוא פרץ לכספת בכנסייה. וקיבל 3 שנות מאסר, כי כמובן שלפרוץ לכספת בכנסייה זה יותר חמור.
זה יותר חמור, כן.
אבל לאחר שהוא התקבל לתוכנית עבודה שיקומית במהלך המאסר, הוא פשוט ברח. שבוע לאחר מכן תפסו אותו גונב סחורה בחנות בקניון, ושוב הוא נעצר. קולטון בינתיים הודה ב3 מקרים של פריצה ונשפט ל3 שנות מאסר, אבל באפריל 2008 הוא ברח דרך חלון פתוח.
מה זה הדבר הזה?
כן.
כאילו אין שם באמת שמירה וכאלה, זה...
אז כאילו אתה תשאר פה ו...
אתה עצור, בסדר? וכזה
כזה. קולטון חזר לקמנו איילנד ויחד איתו גם הפריצות והגנבות חזרו. בהרבה מהמקרים, אגב, הוא נכנס פשוט לאותם הבתים והעסקים שהוא פרץ אליהם בעבר.
אם יש משהו שלמדנו זה שהפושע תמיד חוזר לזירת הפשע. נכון, תמיד אומרים את זה ב...
זה היה חיקוי של מישהו ספציפי גם, לא שנשמע יודע, לי מוכר.
אני מרגיש לי שזה...
זה היה קצת חיים אתגר.
כן, אתה חושב? כן. אני קצת מתבייש. תמיד אומרים את זה... אבל אני לא בטוח שזה נכון.
אני חושב שזה ברוב המקרים זה לא נכון.
אם אני הייתי עושה פשע, לא היית רואה אותי בזירת הפשע יותר אף פעם.
לא קרוב. אמא שלו פמלה נלקחה לתשאול, והיא סיפרה לחוקרים שהוא ביקר אצלה באיזה בוקר, והם אכלו ארוחת בוקר, אבל חוץ מזה היא לא ראתה אותו, כי היא לא רצתה שיעצרו אותה על סיוע לפושע נמלט. כאילו, לא רציתי לסיים, רק אכלתי אותו פעם אחת.
אבל תאכל משהו, בסדר?
בריאיון לעיתון מקומי היא סיפרה שהיא ניסתה לשכנע אותו להסגיר את עצמו, אבל לא הייתה לה שום אופטימיות לגבי זה, כי לדבריה, לא נראה לי שהוא יעשה את זה בקיץ. מי רוצה לעזוב מזג אוויר שכזה וללכת לכלא?
איזה שיקול מקסים.
האישה הזאת, היא תצוץ עוד כמה פעמים.
נראה לי שאני לא אסגיר את עצמי עכשיו. שבוע הבא אבל גשם.
היא לגמרי, כשכתבתי את התסריט של הפרק הזה, לגמרי התייחסתי אליה בתור האתנחתא הקומית של הסיפור.
ובצדק.
והיא תחזור. 3 חודשים לאחר הבריחה שלו, שוטרים זיהו את קולטון לאחר שפרץ לרכב. במהלך המרדף, קולטון קפץ מהחלון של הרכב הנוסע וברח בריצה. אגב, רוב הזמן הוא יחף. זה הקטע שלו, כאילו, הוא יחף. בתוך הרכב נשאר תיק הגב שלו, שבתוכו הייתה מצלמה דיגיטלית שהוא גנב, עם מלא תמונות סלפי שלו מהיער, מוקף בסחורה גנובה ובג'אנק פוד כזה. הוא המשיך לפרוץ לבתים לכל אורך 2008, והגיע גם למדינת איידהו, ואפילו חצה את הגבול לקנדה במספר פעמים.
התחיל לפרוץ
פעמים.
קצת שם, להיות קצת בינלאומי.
הוא נחשד במעל ל-100 פריצות לבתים, עסקים, רכבים, ואפילו תחנת כיבוי אש ורכב משטרתי אחד. הוא גנב כסף וסחורה בשלב הזה בשווי של כמעט $2 מיליון.
לא רע.
ב-11 בנובמבר 2008, קולטון גנב מטוס קטן. כן, הוא מעולם לא עבר שיעורי טיסה, אבל מזכיר שהוא מאוד 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 אוהב טיסה ומטוסים. הוא למד לטוס בעזרת סימולטורים למחשב וספרי הדרכה. פשוט ככה.
לימד את עצמו לטוס.
הוא טס במשך 3.5 שעות, ואז נחת כאילו, אתה יודע...
חצי כוח.
כן, נחיתת התרסקות כזאת, למרגלותיו של הר בוושינגטון. הוא יצא משם ללא פגע, אבל כאילו המטוס די הלך. החוקרים בכלל לא חשדו בו וחשבו שזה היה קרטל סמים או משהו.
כן, שניסה להבריח ככה.
כן.
וואי.
ב-11 בספטמבר 2009, שזה תאריך מצוין למטוסים.
זה היה ממש ממש, זה הזמן.
בשעת לילה מאוחרת, קולטון שוב גנב מטוס, הפעם לטיסה קצרה של כזה 10 דקות, 15 דקות, משהו כזה. הוא נחת בשדה תעופה קטן, ואף אחד לא שם לב. כאילו, לא במקם, לא...
אין לך, כל שם שכונה.
שום דבר. אף אחד לא שם לב לכלום. כמה שבועות לאחר מכן הוא גנב מטוס באיידהו וטס יותר מ-400 קילומטר חזרה לוושינגטון, שם הוא נתקל במזג אוויר סוער וביצע נחיתת חירום בשטח פתוח. הוא פחד שהמטוס הולך להתפוצץ, אז הוא פשוט שבר את החלון ונמלט ממנו. החוקרים מצאו עקבות של רגליים יחפות על המטוס והעקבות הובילו לחורשה סמוכה. כשהם התקרבו הם שמעו יריעה של אקדח, ואז הוא נעלם. עכשיו, כאילו, הדבר הזה חשוב, כי בשלב הזה הרשויות יכולות לסמן שלא רק שהוא פושע נמלט, הוא גם חמוש.
כן.
אז כאילו חומרה גבוהה יותר.
זה, אתה יודע מה, זה מתחיל טיפה להישמע, כאילו רצו לסמן אותו כפושע מסוכן יותר, אז כזה, אני שמעתי יריה.
כן.
אתה שמעת את זה גם? לא, אתה שמעת את זה גם.
כאילו,
כי זה לא שאתה אומר
אחד השוטרים יורה באוויר כזה, זה לא אני.
רצנו לשם ושמענו יריה. זה לא שאתה אומר, פגע באיזה שוטר, או אתה יודע, שרק לאדם כדור. אוקיי, טוב, אני כנראה שאני מאמין לכם, כנראה שהוא חמוש עכשיו.
נכון. ואם יש משהו שלמדנו, זה שאפשר לסמוך על שוטרים.
בטח.
מאוחר יותר החוקרים מצאו התאמה בין ה-DNA שמצאו על המטוס ל-DNA של קולטון, שכמובן נמצא במאגר כי הוא היה אסיר וכאלה. בשלב הזה, בגלל שהתפרסם בתקשורת הקטע הזה של העקבות היחפות שלו וכאלה, אז הוא זכה בתקשורת לכינוי The Barefoot Bandit, או כאילו השודד היחף.
Barefoot Bandit זה שם טוב ללהקה.
יש להקה.
בשם הזה בדיוק?
כן. על שמו, כאילו.
מדהים. אני מבסוט על עצמי עכשיו.
כן. בכללי, עם הזמן, יש הרבה הד אומנותי כזה סביבו. יש כזה שירים וסיפורים וכאלה.
גדול.
אמא שלו פעמלה התראינה שוב ואמרה, תמיד פחדתי שהשוטרים יהרגו אותו בסוף, אבל אם זה מה שיקרה, כנראה שזה מה שהיה אמור לקרות. זה... אבל אני ממש מקווה שהוא זה שגנב את המטוסים האלה. אני אהיה כל כך גאה, אבל אני רוצה שתכתבו, שאני רוצה שבפעם הבאה הוא ייקח איתו מצנח.
היא באמת התנחת קומית מצוינת, האישה הזאת.
בריאיון אחר היא אמרה, יש לו טלפון כזה כמו של הנשיא, שאי אפשר לעקוב אחריו. נראה לי שקוראים לזה בלקברי. הוא ממש ממש חכם, איזה שתי נקודות IQ מתחת לאיינשטיין.
איך מתייחסים לדברים האלה בכלל? איך? היא כאילו מצד אחד נורא פולניה כזה, מצד שני כאילו תומכת בפשעים, כאילו היא גאה בו, לא משנה מה.
היא גאה בו כי הוא טס, כאילו הקטע שלה זה שהוא אף פעם לא למד לטוס, אבל עדיין הוא מצליח לטוס, ואיזה גאווה זה שהוא טייס.
הבן שלי טייס, כוכבית.
כזה. בינתיים חברו הרלי דיווידסון איירון ווינג אמר בריאיון, תמשיך לברוח, תישאר בחוץ עד שהתגבור יגיע. כאילו, כזה של אני בדרך אליך כזה, אבל זה ייקח זמן, כי הרלי נעצר שוב, והפעם באשמת תקיפה, כי הוא נכנס למקולת, גנב גבינה,
כן,
ובמהלך הבריחה, הוא דחף קשיש לרצפה, וכאילו, הפיל אותו, כזה.
זה, כאילו, על זה הוא נעצר.
זה תקיפה.
זה, הוא תוקפני בסך הכל.
כן. קולטון כבר היה פושע נמלט במשך שנה וחצי, וההד התקשורתי מסביבו המשיך לגדול. עמוד מעריצים שנפתח עבורו בפייסבוק קיבל יותר מ-100,000 עוקבים, שהעלו לשם שירים שכתבו עליו ומכרו מרצ'נדייז, כאילו יש טישרט נורא פופולרי כזה של ממש תמונה של הפרצוף שלו, וכתוב כזה, "Mama tried." כזה. אבל מהצד השני היו תושבי האזור המפוחדים שהקימו כוחות אבטחה חמושים כאלה, ממש מיליציות כאלה שמחפשות אותו, והם גייסו כסף כדי לשלם לצייד ראשים שיתפוס אותו.
He was a bounty hunter and good at his job.
רינו ריינס.
כן.
אך, זה מרגש. חייבתי את בובי סיקס קילר.
ברור. גם נייטיב אמריקה.
עורך דין מקומי פרסם מודעות בעיתונים שבהן הוא מציע לקולטון $50,000 תמורת זה שהוא יסגיר את עצמו. לא יודע איך זה עובד כל כך, אבל אולי שיהיה לו כסף לקנטינה.
מה?
שיוכל לקנות לעצמו איזה צ'יז וויז בקנטינה או משהו כזה. בפברואר 2010 קולטון שוב לקח מטוס. לאחר הנחיתה הוא פרץ למקולת ממנה הוא גנב כסף ומזון. על הרצפה הוא צייר עם גיר את כף הרגל היחפה שלו, והשאיר שם פתק שעליו כתוב סייה, נתראה. זמן קצר לאחר מכן הוא גנב גם ספינת דייג.
מה, הבן אדם הוא כאילו, בוא נדבר על זה, הוא חי ב-GTA כזה.
כן, הוא לגמרי GTA.
הוא ייכנס לכל כלי רכב ופשוט...
ויודע מה לעשות, ויודע...
אם בסוף, אם בסוף הסיפור הזה הוא בורח על רחבל,
נכנס לטנק.
וואו, טנק זה באמת יהיה.
עובדת במרפאה וטרינרית בוושינגטון, הופתעה לגלות שם שטר של $100, יחד עם פתק שעליו נכתב, עברתי ליד והיה לי קצת כסף ספר, בבקשה תשתמשו בכסף הזה כדי לעזור לבעלי החיים, קולטון הריס מור, a.k.a. השודד היחף.
הוא כאילו... תורם גם על הדרך,
כן.
את כספי הגניבה.
רק שברגע שהמשטרה שמעה על זה, כמובן שהם החרימו את השטר, כי זה ראיות והכל.
ברור.
אמא שלו שמעה על זה שהמשטרה החרימה את השטר, ותרמה בעצמה $100 למרפאה.
אחרי זו אישה.
ביוני 2010, משפחה בסאוס דקוטה חזרה הביתה מחופשה, והם הופתעו למצוא בחור צעיר בסלון כשהוא ערום לגמרי, האבא ניסה לתפוס אותו, אבל אז קולטון כיוון עליהם עם לייזר.
לייזר.
ואמר שיש לו אקדח, היה מאוד חשוך, הם כאילו ראו אותו בקושי כזה, כיוון עליהם עם לייזר, והוא אמר, יש לי אקדח, אני אראה עליכם אם תתקרבו אליי וזה, וכמובן שהוא ברח לפני שהמשטרה הגיעה. ביולי 2010, קולטון שוב גנב מטוס, הפעם מאינדיאנה, אבל זה לא היה ממש קשה, בגלל שהמפתחות היו בפנים. סע לשלום. לאחר 11 שעות של טיסה, הוא נחת נחיתת חירום באיי הבהמה.
בוא'נה, הוא ממש מרחקים עצומים, הוא טס עם מטוסים גנובים.
מיד לאחר הנחיתה, הוא פרץ לפחות ל7 בתים וחנויות, וגנב מהם כסף ואוכל. לאחר מכן הוא לקח סירת מנוע, ושט לאי בשם אלוסרה, נראה לי ככה מבטאים.
טוב.
ה-FBI הזעיק את הרשויות בבהמאס, והם הכריזו בתקשורת, קולטון הריס מור הפך ממטרד מקומי לבעיה בינלאומית.
זהינו שהוא נהיה בינלאומי עוד קודם.
ב-11 ביולי 2010, כמה תיירים אמריקאים זיהו את קולטון והזעיקו את המשטרה. קולטון ברח מהם על סירה, עד שהוא עלה על סרטון, כאילו על כזה חול פשוט. השוטרים ירו על המנוע של הסירה, ולקולטון כבר לא היה לאן לברוח. השוטרים סיפרו שקולטון הצמיד אקדח לראש שלו, ואמר שאם הם יתקרבו, הוא יירה בעצמו. אבל בסוף הוא זרק את האקדח למים, ואחריו הוא זרק גם את הלפטופ שלו, ואז הרים ידיים, ומסר את עצמו לשוטרים.
נתפס.
כן. קולטון טוען עד היום שלא היה שם שום אקדח. ובכללי הוא טוען גם שבמקרה ההוא עם המשטרה הוא לא ירה באוויר וכאלה. קולטון היה מבוקש על יותר מ-70 עבירות שונות בארצות הברית שהם ממש יוחסו אליו באופן ישיר וכאלה. בנוסף לפריצות והגנבות מהבהמאס, הערך הכולל של כל הגנבות והנזקים שיוחסו לו עמד על יותר מ$3 מיליון. הרשויות בבהמאס הסגירו אותו לארצות הברית והוא עבר לשם בתוך כמה ימים. ביוני 2011 הוא הודע באשמה בבית המשפט, בין השאר בגניבת מטוסים, טיסה ללא רישיון, פריצות, בריחה ועוד ועוד ועוד, ממש רשימה ענקית של מלא עבירות. במסגרת עסקת הטיעון, קולטון הסכים שלא לקבל שום הכנסה על מכירת סיפור החיים שלו.
אוי.
הוא מכר את הזכויות לסיפור שלו לחברת ההפקה 20th Century Fox, תמורת $1 מיליון. כל הכסף הלך לפיצוי לכל הקורבנות שלו. מאוחר יותר, קולטון אמר שהוא ממש מקווה שהסרט לא יצא לפועל, כי לדבריו, החיים שלי עוד לא התחילו. הוא נשפט ל7 שנות מאסר, פלוס $1.5 מיליון בפיצויים, כולל המיליון שהוא מכר את הסיפור שלו. במהלך הקראת גזר הדין, השופטת סיפרה שהיא הקלה בעונש שלו מאוד, בין השאר בגלל הילדות הקשה שהוא עבר, וכל ההתעללות מההורים שלו וכאלה. לאחר המשפט, כשניסו לראיין את אמא פמלה, היא פשוט צעקה על הכתבים, לכו מפה, תעזבו אותי, והרביצה להם עם הארנק שלה.
איזו אישה, חולה עליה.
היא מדהימה לדעתי.
כן.
היא כאילו הרדנקית המושלמת. בשנת 2015, קולטון הקים אתר אינטרנט, שבו הוא סיפר באופן מאוד מפורט על חלק מהפריצות שלו, וכמובן גם הביע תמיכה בדונלד טראמפ באותה התקופה, אבל זה לא קשור.
באיזה שנה?
2015.
אוקיי.
האתר נסגר מאז, אבל מי שממש רוצה זה ב-Wayback Machine, שווה צפייה. באחד מהפוסטים הוא כתב, גנבתי מטוס כי השמיים הם הבית שלי. סיכנתי את חיי בשביל התחושה הזאת, והייתי עושה את זה שוב, בלי לחשוב אפילו. אבל הפעם הבאה שאני אעלה על מטוס, תהיה כדי ללמוד. את זמנו בכלא, קולטון העביר בלמידת הנדסת אווירונאוטיקה, הוא ממש בקטע של אני אבנה מטוסים.
Oh God.
וכאלה. מנהל בכיר בחברת בוינג שמע על הסיפור שלו, והתחיל ממש כאילו להיות המנטור של הבן אדם. כזה.
מטורף.
בדף הראשי של האתר שלו, שבאותה תקופה עוד עבד, קולטון כתב, אל תבקשו ממני להתראיין, התשובה היא לא, והיא תמיד תישאר לא. אבל לאחר שאימא שלו חלתה בסרטן ריאות, הרופאים לא נתנו לה הרבה זמן לחיות, וקולטון ידע שהוא לא יספיק לראות אותה לפני כן, אז הוא פתח פרויקט מימון ב-GoFundMe, כדי לגייס מספיק כסף, כדי להקפיא אותה לפני שהיא תמות.
מה?
כן.
מה?
כן. מה שנקרא הקפאה קריוגנית.
ועושים את זה באמת?
עשו את זה, יש שחקן בייסבול, היה שחקן בייסבול מפורסם בשם טד וויליאמס, שהמשפחה שלו הקפיאה אותו בגדע של או שנצליח למצוא איך להוציא אותו מזה, או שנקפיא את כולנו אחרי זה כדי שנוכל להיות ביחד, ואולי יצליחו לחדש את כולנו, כזה.
מטורפים לגמרי.
כן, ובאמת אחד הבנים שלו אחרי זה הוקפא גם, כזה. אז קולטון הסכים לראשונה להתראיין לטלוויזיה ולרדיו כדי לנסות לגייס תמיכה לפרויקט שלו. היעד היה 308,000 דולר. הוא לא הצליח לגייס את הכסף בזמן, ופמלה נפטרה במאי 2016. קולטון שוחרר ביולי 2016. בריאיון לאחר השחרור הוא אמר, אני חושב שזה יהיה קשה לחיות חיים נורמליים, אפילו בלתי אפשרי. אני פשוט צריך להתרכז בדברים שחשובים לי. אבל מעולם לא שאפתי לייצר את כל העילה הזאת מסביבי, זה פשוט קרה מעצמו. רוב הזמן אפילו לא הייתי מודע לכל הבלגן הזה מסביבי. אם זה היה תלוי בי, אף אחד לא היה יודע מי אני. אני לא נהנה מתשומת הלב והפרסום, אני לא השודד היחף, שמי הוא קולטון הריס מור. עשיתי הרבה טעויות בצעירותי, ועכשיו אני אדם בוגר. נכון לסוף 2020, קולטון עדיין מגיע לפגישות עם קצין המבחן שלו, אבל במקביל הוא מנסה להרים קריירה בתור משפיען רשת, ובתור, איך נקרא המוטיביישנל ספיקר בעברית? נועם למוטיבציה?
כן, הרבה פעמים זה, לא יודע באמת בעברית, אבל הרבה פעמים אלה נחשבים קואוצ'רים.
כן, משהו כזה. הוא עדיין לא בן 30.
עדיין לא בן 30?
כן.
טירוף. אגב, אלק לא רצה את הפרסום, לא רצה את זה, הוא השאיר פתק.
כן.
עם סיה, והשם שלו, ו-AKA, כאילו, הוא ממש רצה שידעו שזה הוא.
כן.
הוא נהנה מהמרדף.
אבל מצד שני, כאילו, אתה יודע שהבאדם היה יכול, אחרי שהוא השתחרר, הוא היה יכול לעשות הרבה יותר רעש, אני מאמין.
כן.
ממה שהוא עשה עד עכשיו. למרות שמצד שני, באמת אסור לו להרוויח כסף על המקרה, כאילו.
כן.
אז, לא יודע. אבל כן, כאילו יש לו דף לינקדין, וזה,
גדול.
הוא ממש מספר, כאילו, בלינקדין, אני לא זוכר איך זה מנוסח בדיוק, אבל זה כזה, מומחה אווירונאוטיקה, מרצה למוטיבציה, ופליט בינלאומי לשעבר, כאילו כזה.
טוב, תראה, כולם מחרטטים בלינקדין. כאילו, הוא בסך הכל משתלב יפה.
זה נורא מעניין אותי לראות אם עוד משהו יקרה איתו בהמשך.
אתה יכול
כאילו
לסמוך
לא
על זה.
כאילו לא בגדע של פשע, אלא בגדע של האם נשמע עליו עושה עוד דברים.
תראה אותו פתאום פוליטיקאי באיזשהו קטע.
כן.
משהו כזה.
כנראה.
כן.
אני לא אהיה מופתע בכלל. או כאילו, או טייס של בוינג או משהו כזה.
אתה רואה, יש, כדאי לחלום. כדאי לחלום.
זה מדהים בעיניי. באמת, הבן אדם כאילו...
הוא לא חיכה לאף הזדמנות שהחיים ייתנו לו, כי הם לא היו נותנים לו.
לא,
הוא פשוט
אין ספק.
הלך וגנב את דרכו לתהילה.
כן, זה, יש מצב גדול שזאת הדרך היחידה שלו להגיע למצב שבו אנשים מדברים עליו.
גם אובייקטיבית, הוא היה ממש טוב בזה. בלברוח, בלגנוב ולברוח.
כן, למרות שמצד שני, לא מספיק טוב בזה.
כי... לא מספיק, כי אם, אתה, אם הוא היה מפסיק בשלב מסוים, כן. אז הוא היה בורח מזה.
אני באמת חושב שהוא פשוט עשה את זה מתוך אינרציה באיזשהו שלב בקטע של, כן, זה מה שאני עושה, אז כן. אני אעשה את זה עוד ועוד ועוד ועוד, וזה באמת לא היה יותר מדי מחושב ברגע שהוא יצא מהקומפורט זון שלו בשכונה שלו וכאלה.
איזה גנוב.
קול, אחלה, זה היה עוד פרק של
מה יש בזה?
ולפני נאומי סיום וכאלה, שוב, הפרק בחסות ג'ין ביף איטר, קלאסיקה אמיתית בעולם האלכוהול, כל חובב ג'ין וקוקטיילים מכיר ואוהב ומוכיר. ביף איטר הוא אחד הג'ינים הוותיקים והמוערכים ביותר בעולם, ומיוצר באותו המתכון שפותח בדיוק לפני 200 שנה. ועכשיו באתר בלנד COIL, המבצע במיוחד בשבילכם חבר'ה, כל מארזי הקוקטיילים של ג'ין ביף איטר ללא דמי משלוח, יש שם ערכות להכנת ג'ין אנד טוניק, סופר רפרשינג כזה, יש מארז של קוקטייל ג'ינג'ר אפל מחמם ומדהים לחורף. למתקדמים יש את הגרסה המיוחדת של בקבוק הפרימיום ביף איטר 24, חתום על ידי המזקק הראשי שלהם, הנחה אוטומטית, לא צריך קוד קופון וכאלה, המבצע תקף לכל חודש דצמבר. אם אתם בעניין של לשתות משהו כיף בבית, ובאמת אין סיבה שלא תהיו כל עוד אתם בגיל המתאים,
okay.
באמת שווה, כדאי מאוד לתת לזה צ'אנס, כי המארזים הם אחלה, כיף לקבל דבר כזה. ביף איטר, שדרגו את הג'ין אנד טוניק שלכם.
יס, וגם תודה רבה לכל נותני החסות שלנו, הפטרונים.
יס.
ממש ממש מודים לכם.
נזכיר את השם שלהם שוב?
תשמע, אתה יכול, אתה יכול.
הלל עזרא, גדי גינצבורג, רן קרסו, דניאל כהן ושי סיוון.
שי סיוון.
כפרה.
כן, ממש ממש תודה. ואם אתם רוצים לדעת איפה עוד אפשר למצוא אותנו, אז כמובן יש את האתר שלנו, מה יש בזה .com, יש לנו כמובן ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אנחנו בכל פודקאסט הפודקאסטים.
דיזר, חבר'ה.
דיזר, יו, אנחנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, ואפשר כמובן, כבר הזכרנו את הפטרונים שתרמו לנו, אם גם אתם רוצים לתמוך בנו, patreon.com/מה יש בזה, עברנו את 100 פטרונים, סופר מרגש.
כן.
בואו נעבור את המעתיים. יש עוד דרך לעשות. רעיונות לפרקים, מי שרוצה ככה לשלוח לנו, ideas at myishbeze.com, ונראה שהגענו לסיכום.
יס, ורק נזרוק איזה טיזר באוויר, אולי?
אפשר לתת טיזר.
בקרוב עוד מרץ'.
יס.
רק אומרים את זה.
כן.
תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
תעשו.
מגניב. יאללה, אז עד הפרק הבא.
יאללה ביי.